הלילה זה יום הזיכרון של תלמיד חכם גדול שהיה בחלקים גדולים באירופה, אפשר להגיד מייסד דור הישיבות, ישיבת וולוז'ין, אולי לא רק בהשפעה באירופה אלא לדורות אחר כך, לפני כ-180 שנה, 170 שנה, רב חיים מוולוז'ין. וכשהועברה הכותרת של הלימוד לרב דני, נכתב שם על התנהגות ומנהיגות וענווה. ואז לא ידעתי שזה יום הזיכרון של רב חיים מוולוז'ין. ואפשר לראות בהקדמה לספר נפש החיים את התיאור של בנו, של רבי יצחק מוולוז'ין, איך הוא מתאר את הדמות של אביו, הנקודה הזאת של הענווה מאוד בלטה באישיות של רב חיים. והסוגיה הזאת של הענווה גם ברמת המנהיגות וגם ברמת ההתנהגות היא תופסת מקום גדול בפרקים שנקרא בשבת. בספר במדבר בפרק ח' בצד ימין אומרת התורה אחרי פרשת המנורה, פסוק החמישי, וידבר אדוני למשה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל, ותיהרת אותם, והתורה מפרטת בהמשך איך כל מבנה המינוי, אם אפשר לומר, של הלוויים. אבל בכל זאת המושג קח את הלוויים, בני אדם אתה לא לוקח אותם, אתה לא מזיז אותם. משהו יש בביטוי הזה שהוא חז"ל מגדירים אותו כאן במדרש בפסקה 3 בצד שמאל, החלק השני של פסקה 3. קח את הלוויים. זה שאמר הכתוב השם צדיק יבחן ורשע ואוהב חמאס שנאה נפשו. הפסוק כתוב לכאורה לא בצורה מדויקת. אם היה כתוב השם צדיק יבחן ורשע, הוא לא בוחן אותו. אם היה כתוב רשע ואוהב חמאס שנאה נפשו, ואת הצדיק הקדוש ברוך הוא אוהב, אהבה מול השנאה, או מבחן בלי מבחן, או בלי מבחן. אבל הפסוק לקח שני חלקים שונים. את המבחן הוא כתב לגבי הצדיק, ואת השנאה של הקדוש ברוך הוא כתב ביחס לרשע. למה? אומר המדרש, השם צדיק יבחן, אין הקדוש ברוך הוא מעלה את האדם לסררה עד שבוחן ובודק אותו תחילה. כל סוגיית המנהיגות בעם ישראל, אם היינו זוכרים, הייתה נבנית לא באמביציות אישיות, לא בפיתוח שיטות וכלים איך לתפוס עמדה ציבורית כזאת ואחרת, אלא הייתה נבנית על פי המושג מבחן. מה פירוש בוחן ובודק? איך בוחנים? השפה העברית המודרנית, המבחן הוא מבחן של הישגים. יש בגרות במתמטיקה, גונבים אותה ממשרד החינוך. אם זה הישגים, ובני אדם מתנהגים לפי ההישגים, אז מה אני אעשה כדי שיהיה לי גם הישג? כי אין לי כל כך כישרונות, אני לא כל כך חכם. אז אני מנסה להשיג את ההישגים האלה בדרכים עקומות. אם היה ברור שההשקעה זה הדבר החשוב, והשקעה בדרכים ישרות, ועל זה הייתי נמדד, לא הייתי כל כך משתגע מזה שהתוצאות שלי הן לא כל כך טובות. אבל אם הכל נמדד, הכל מתואר, הכל בא לידי ביטוי בהישגים החיצוניים, אז אני אעשה כל מאמץ שיהיה לי גם קצת הישגים חיצוניים. זה לא המבחן, לא של התורה שבכתב ולא של התורה שבעל פה. המילה מבחן במקרא פירושה בעצם ניסיון, כמו המשך המדרש. כיוון שהוא עומד בניסיונו, הוא מעלה אותו לסרעות. תפקיד חשוב עם הרבה כבוד ומעלה נקנה, אומר המדרש, רק אם עומדים בניסיון. למה זה נקרא? כן. זה שאלה גדולה לגבי התקופה שלנו. האם מי שעלה לגדולה הוא עמד בניסיונות? קודם כל נחדד את השאלה. הגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, אפילו ראש מחלקת המים בעירייה, הוא מן שמיים ממנים אותו. אז אפשר לומר, אם אדם עלה לגדולה, ברור שמינו אותו מהשמיים. ואם מינו אותו מהשמיים ויש לנו כלל פה שזה רק אחרי ניסיון, אז הוא גם עמד בניסיון. אלא שרואים את הדבר הזה מתוך נבואת זכריה ובעוד מקומות. בחבלי משיח, עד תקופה מסוימת, סוג המנהיגות הנבחר הוא לא קשור בכלל לאיזשהו מינוי ערכי מוסרי מתאים. סוג המנהיגות שנבחר הוא חלק מהמבחן של הדור. הוא לא חלק מהמבחן של האדם, הוא חלק מהבירורים של הדור. כי מה זה מבחן בשפה המקראית? סינון. כמו בנבואת זכריה כתוב בפרק י"ג, ובחנתים כבחון את הזהב. איך בוחנים זהב? מנקים אותו. יש סיגים שמפריעים לראות את המתכת בעצמה, את המתכת היקרה בעצמה, ואז מסירים את הסיגים ונשאר רק הטוב. זה נקרא מבחן, סינון. הדור כולו צריך לעבור סינון. השלישית יוותר בה, שזה המשך הפסוק בזכריה, לפי חז"ל זה גאולה שלישית. גאולה שלישית קיימת, היא לא כמו גאולה ראשונה ושנייה, לא כמו הגאולה של בית המקדש הראשון והשני, הם חרבו. גאולה שלישית אין להפסק, זה תהליך בלתי הפיך. ומשום כך, משום שזה תהליך בלתי הפיך, כלומר הסיבה לכך היא מפני שזה רק למען הקדוש ברוך הוא, זה לא בגללנו, זה לא בגלל זכויותינו, כי גאולה לא כלייה בתשובה, צריך התהליך של הגאולה לנקות את עצמו, לזכך את עצמו. על כן, באים עליו איסורים. הבאתי את השלישית באש, בחנתים כבחון את הזהב, צרפתים כצרוף את הכסף. ועל כן המבחן הוא מבחן כללי, שסוג המנהיגות השטחית, הריקה, סוג המנהיגות הוא חלק מהמבחן של הדור. האם זה יהיה זרז לחזקך את מידותינו, או שאנחנו נסחף אחרי המנהיגות ברקניותה. מסכת זה בשפה של הגמרא, מסכת סנהדרין, בתוך התופעות של חבלי משיח. כתוב שם שהתופעה של המנהיגות בחבלי משיח תהיה היוקר יעוות. מה זה היוקר יעוות? יוקר בשפה של הגמרא זה כבוד, קשור לכבוד. אחר כך יש גם משברים כלכליים, הם מנויים בהמשך הגמרא, אבל הביטוי הזה יוקר יעוות מוסבר לפי המפרשים שזה קשור לסוגיית הכבוד. במה? אומר רש"י, המכובד שבהם יהיה אבטן ורמאי. יעוות. אז ברור שהוא לא עמד בניסיונות קודם, ועל כן אני יותר ניסחתי דבריי בצורה של שאיפה, של חתירה, לאיזה סוג של מנהיגות אנחנו רוצים להגיע. לא מי המנהיג, שם כזה או שם אחר, אלא איזה תכונות אופי, איזה תכונות נפש צריכות להיות להנהגה. על זה אומר המדרש, אם מדובר בהנהגה אמיתית, זה דורש לעמוד בניסיון. זה דורש לעמוד בזיכוך. למה? מפני שחז"ל מבינים שכשהתורה עוסקת במנהיגות, היא לא עוסקת בשררה חיצונית. היא לא עוסקת בכבוד חיצוני. קח לדוגמה את רש"י. מה רש"י אומר על המילים האלה? קח את הלוויים. רש"י באותיות צדקנות, פסקה 6, מתחת לפסקה 4. מה זה קח את הלוויים? קחם בדברים. דבר על ליבם, תשכנע אותם. הולכים להיכנס לעבודה רצינית. איך תשכנע אותם? מה יכול לגרום להם להיות מרוצים מתפקידם? אומר רש"י, אשריכם שתזכו להיות, תראו את הביטוי, שמשים למקום. משרתים. זה מה שאמר רבן גמליאל לשני תלמיד חכמים שהוא ראה שהם מתחמקים מתפקיד ציבורי. אמר להם, אתם חושבים שכשאתם מקבלים תפקיד ציבורי אתם מקבלים שררה? ואני אומר לכם, אומר רבן גמליאל, עבדות אני נותן לכם, לא שררה. זה ברור שאם בני האדם היו מבינים שתפקיד ציבורי פירושו להיות שמש, להיות משרת, זה ברור שהם לא היו משתמשים בתפקידם לרעה. הם לא היו משתמשים בתפקידם של טובות הנאה. אי אפשר היה לשבש את שיקול דעתם בשביל טובות הנאה. הם לא באו בשביל זה, הם לא תלויים בטובות הנאה. זה סוג אחר לגמרי של התנהגות. אז זה מה שרש"י רואה, אולי בהבנת המדרש גם. למה צריך לעמוד בניסיון קודם? למה צריך להזדקח קודם? כי אחרת בן אדם לא יכול להיות בשביל הציבור כמו שצריך. אולי יש בזה גם נקודה נוספת שהיא מוארת בדברים מאוד דומים, בסוגיה מאוד דומה, במקום אחר בספר במדבר, בפרק כ"ז. אשר משה רבנו מסיים את תפקידו והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לשים במקומו מנהיג אמיתי. רואים מתוך איך שמשה רבנו ביקש את אופיו של המנהיג החדש, מה בעצם משה רבנו התמודד בתוך עצמו בסוגיה הזאת. אז אומר משה לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. שזה ביטוי מאוד מיוחד, מה זה אלוקי הרוחות? איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם. מוסיף הפסוק, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין לו רואה. אומר על זה הכתב סופר, שכשהמנהיגות היא לא מנהיגות אמיתית, הצאן הוא בלי רואה. גם אם יש פונקציות של רואה, זאת אומרת יש איזה תפקיד של הנהגה, אם ההנהגה היא לא אמיתית, אם ההנהגה היא לא ערכית, אם ההנהגה היא לא מוסרית, אז זה כצאן שאין לו רואה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, תיקח, קח לך איש על העדה, איש אשר רוח בו, תקח את יהושע, תמנה אותו מנהיג. אז הביטוי מאוד דומה עם הלוויים, שם אצל הלוויים כתוב קח את הלוויים, ופה כתוב קח לך את יהושע בן נון. ורש"י במקום הזה בדברים כ"ז אומר אותה הגדרה בדיוק, הנה היא כתובה לפנינו ממש מתחת להגדרה הקודמת. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יעמדו. מי שרוצה שתייה בחוץ. אומר רש"י, קח לך, קחנו בדברים, שכנע אותו, דבר על ליבו. מה תגיד? אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. דבר נפלא. אדם נכנס לכיתה בבית ספר, או נכנס לכיתה בצבא, או לא משנה באיזה תפקיד הוא, שהוא אחראי על אנשים, ובת קול אומרת לו, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. זה פסוק י"ח בפרק כ"ז. פסוק י"ט כתוב שם, וציווית אותו לעיניהם. אבל לא כתוב מה יש בציווי. אומר רש"י, בהמשך לאותם דברים, וציווית אותו על ישראל. זאת אומרת, קח את המנהיגות שלך ברצינות. מה זה אומר? על מנת דע שטרחנים הם, סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך. אמרת לפני דקה, אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום. מה אתה אומר עכשיו? תדע, הם טרחנים, הם סרבנים. קשה מאוד לעבוד איתם. עם קשה עורף. אז תגיד את האמת. או שאשראי שזכית להנהיג בניו של מקום. או דע שטרחנים הם, סרבנים הם. באמת, מה זה איש אשר רוח בו? מה פירוש אלוקי הרוחות לכל בשר? אומר רש"י במקום, ביקש משה מהקדוש ברוך הוא, תמנה עליהם איש שיהיה סובל דעתו של כל אחד מהם. אין דבר כזה בעולם שאפשר לסבול דעתו של כל יהודי. אין דבר כזה. לא בבית, לא בשום מערכת שיש מנהיג או הנהגה עליה. אי אפשר לסבול דעתם של כל האנשים. 6 מיליון רמטכ"לים, 5 מיליון מנכ"לים, 6 מיליון נשיאים וראשי ממשלה. אי אפשר לסבול דעתו של כל אחד, לא יצאים, לא, אי אפשר לצאת מזה. אומרת התורה, למה המנהיג צריך לצאת לפניהם ולבוא לפניהם? אומר רש"י, אמר משה, צריך שהמנהיג יצא לפניהם בראש חילותיו. אומר משה, כמו שאני עשיתי, כמו שיהושע יעשה, וכמו שדוד המלך יעשה. בגלל שמביא את המקורות של כל דמות, איפה רואים שהאדם הוא הלך בראש, מה שמכונה במסורת הצהלית, אחריי. וכשבמלחמת לבנון השנייה הדבר הזה מרמת אלוף משנה ומעלה, הוא לא היה כל כך מודגש בגלל כל מיני שיטות ומחשבות, ואולי בגלל סיבות יותר עמוקות. כך הסתיימה המלחמה. בעופרת יצוקה, כשהופקו הלקחים האלה ונגמרה תקופת הגאווה הזאת, והבינו מפקדים שמכוח החיילים הם הולכים בראשם, הלכו בראשם, והתוצאות בהתאם. זה כוחה של הנהגה, לצאת לפני האנשים ולבוא לפניהם. כלומר, לשים כתף במשימות שלהם. אם אינך שם כתף למשימות, אינך יכול להנהיג. משה רבנו, וכשאומרים לו יהודי, מה הוא? רץ לתפוס מניין? הולך למקווה? אולי כן, אבל זה לא מה שכתוב בתורה. מה כתוב בתורה? ויצא אליך. אומר רמב"ן, ברגע שאמרו לו שהוא יהודי, הוא הולך לראות את היהודים. מה אתה הולך לראות אצלם? וירא בסבלותם. בסדר, ראית שהם סובלים, נו אז מה? אתה תישאר בפריון שלך, במקום המיוחד שלך, המכובד שלך. אומרים חז"ל, הוא הלך לשים כתף. זה נקרא לראות בסבלותם. אדם אמיתי, כשהוא רואה בסבל של מישהו, הוא שם כתף איתו, מנסה לחשוב איך לעזור. אתה לא יכול להנהיג אם לא אכפת לך ממה שעובר על המונהגים שלך. באותו דור שבו, בדור הזה, קברניטי הדור אינם יודעים את מצבו, למשל של רבי יהושע, שמכותלי ביתו ניכר שהוא פחמי, אז זה ביטוי עירי לא פשוט בגמרא על כך, שאינם יודעים בסבל הדור. אם מתקיים אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, גם יכול להתקיים אשר יוציאם ואשר יביאם. מאיפה יוציא אותם ולאן יביא אותם? והאם זה קשור למושג הזה לסבול דעתו של כל אחד? באמת יש בעם ישראל שני צדדים. אחד מבחוץ, שמה יש תרחנים וסרבנים, נודניקים אמיתיים, מאוד קשה להניג אותם. כל אחד יש לו את היצרים שלו, את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, מאוד קשה להניג אותם. תדע לך, על מנת כן שטרחנים הם סרבנים הם. אבל יש בעם ישראל שכבה נוספת, נשמה. בנשמות שלהם הם בנים ובנות של הקדוש ברוך הוא. אשריך שזכית להנהיג אותם. לפי זה מה פירוש המושג הנהגה? אין הכוונה שלך יש איזה רעיון מסוים ואתה פשוט סוחף אותם איתך. זה לא נקרא הנהגה. אלא אתה עוזר לאנשים לגלות מי הם באמת. אם אתה לוקח את שבט לוי להיות בסוג מסוים של הנהגה בישראל, אתה לוקח אותם להיות שמשים לפני המקום, הם חייבים לעבור ניסיון לפני זה. הם חייבים לעבור זיכוך לפני זה. כי אתה לא יכול להיות בעמדת משרת אם אתה לא אדם נקי, אם אתה לא אדם זך. אז המושג אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, שהבן אדם לוקח אחריות ואכפת לו מצרת הציבור והוא נושא בעול, אז הוא יכול לעזור לאנשים לצאת מהמקום השטחי של התפתחות אישיותם ולעצם לגלות את המקום היותר פנימי בנפש שלהם. זה סוג של משיכה שהמנהיג מושך את האנשים, אבל לא חלילה מכופף את אישיותם כדי שהם יהיו תומכים בו. זה לא הדיון של מנהיגות. אלא כשאתה רוצה להוציא לקרב ואתה יוצא, אתה נותן כוחות בלב האנשים להתגבר על הפחדים שלהם. כל תפקיד ההנהגה הוא בעצם לברר את הכוחות האמיתיים שקיימים. אשריך שזכית להנהיג בניו של הקום. אם אתה חושב שלהנהיג אותם זה מלאכה קלה, מלאכה זמינה, מלאכה פשוטה, מלאכה שזוכים לה בכל מיני אמצעים טכניים, תדע לך, על מנת שטרחנים הם סרבנים. ובעצם התברר מכאן שכל סוגיית ההנהגה זה סוגיית ההופעה של ההנהגה האלוקית, אלוקי הרוחות. מה זה גלוי וידוע לפניך שאינו דומה דעתו של אחד השני? תמנה עליהם מנהיג שסובל דעתו של כל אחד. לא הכוונה סובל נותן לגיטימציה, לא הכוונה סובל משתתק, אלא שיהיה מעכל כל אחד לפי אופיו. אתה הקדוש ברוך הוא הקלת בעולמך אין סוף פרצופים, וכשם שפרצופיהם אינם שווים, אומרת הגמרא בברכות, כך דעותיהם אינם שוות. דעות זה לא אידיאולוגיות. זה לדעת ששני יהודים חולקים בארבע דעות אידיאולוגיות, לא צריך להסתכל עליהם, מספיק גם לשמוע אותם. אלא דעות בשפת חז"ל זה מידות, זה כוחות הנפש. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מגוון. אף אחד לא דומה לאף אחד. תמנה עליהם מנהיג שיוכל לתת ביטוי לכל אישיות, לתת ביטוי לכל נפש, לקבל את הנפש כמות שהיא מצד אחד ולעזור לה לעשות את הסינון, את הבירור בתוך הנפש בין הדברים הפנימיים היותר חיוביים לבין הקליפות השליליות. זה סוגיית ההנהגה. ממילא הקדוש ברוך הוא כך עובד איתנו. כל הנהגה האלוקית במדבר היא ללכת כנגד רוחנו, לזכך אותנו, לשים כתף איתנו. בגמרא מסכת קידושין יש דעה שאומרת שרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול. אין דיון על תלמידים שמחלו על כבוד רבם כי אף פעם הם לא מוכנים על כבוד רבם, אבל רב שמחל על כבודו, אומרת הגמרא, יש דעה שלא מוכל, לא מחול. אבל יש דעה אחרת שהפסקה להלכה שרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אומר רב יוסף פה בגמרא מסכת קידושין בפסקה 4, מאיפה אני יודע שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, שנאמר והשם הולך לפניהם יומה. אין עם ישראל זז במדבר בלי שהענן זז. וכל מה שעם ישראל צריך במסע, לתוואי שלו, לנוחות שלו, לזרימת ההליכה שבו, הקדוש ברוך הוא מיישר בעצמו. הולך לפניהם, משרת אותם. ולכן זה נקרא לפי רב יוסף מוכל הכבודו. ורואים שהרב שלנו, הקדוש ברוך הוא, מחל הכבודו וכבודו מחול. אלא שהביטוי הזה הוא הקדמה לכל סוגיית ההנהגה במדבר. מה הפסוקים אומרים? נמצאים פה באמצע בפסקה אחת. ולפי העלות הענן מעל האוהל, פרק ת' פסוק י"ז, ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן נישאו בני ישראל, ובמקום אשר ישכן שם הענן, שם יחנו בני ישראל, על פי השם נישאו ועל פי יחנו, ובאריך הענן ימים רבים, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר. מה כל הפירוט הזה? תגיד את העיקרון, הכל הולך לפי הענן וזהו. אלא שיש מצבים שבהם הדרישה האלוקית שאנחנו ננוע בעקבות הענן היא דרישה קשה. מה יהיה אחרי מסע מפרך? הגעת בבוקר למקום מנוחה, מוצל, אפילו יש צמחייה במדבר, נפשך יוצאת לנוח קצת, 5 דקות אחרי זה הענן נוסע, צריך לקום וללכת. וכן להפך, אתה מגיע למקום, הוא בלתי נסבל להיות שם, התנאים החיצוניים נוראים, והענן תקוע, לא זז, לא מתרומם. יש, אומר נאמן, כל מיני מצבים שבהם קשה לקיים את הציווי על פי השם יחנו. אבל אם השם הולך לפנינו, הוא יוצא לפנינו, בדיוק כמו שמשה רבנו ביקש, זה בעצם הפעולה האלוקית. ועד כדי שרבי יוסף לומד מזה שרב שמחה את כבודו, כבודו מחור, לקבל מחור, ויתר את כבודו בשבילנו. אחרת לא היינו יכולים להתקיים במדבר. ואם הוא לטובתנו, גם אנחנו לא יודעים למה, אומר לנו עכשיו לנוע מפה, או עכשיו להישאר פה, אז לא נסמוך עליו. המנהיג האלוקי, וממילא כל מנהיג שהולך בעקבות ההנהגה האלוקית, המנהיג האלוקי, כיוון שהוא דואג לצרכנו במדבר, לכן הוא גם אומר לנו, מסע פה, מסע שם, זה אתם תפעלו לפי ההנהגה האלוקית. אם האדם הוא יוצא ובא לפניהם, אז הוא יכול להוציא אותם מהמקום החלקי שבו הם נמצאים ולהעביר אותם אל המשימה האמיתית. אבל אם אתה לא נושא איתי כתף, אם אתה לא מסייע לי, איך אתה יכול להנהיג אותי? אלא אם כן תישאר הנהגתך הנהגה חיצונית, הנהגה של ריק, שיכול להיות שאתה קיבלת איזו סמכות חיצונית לרגע, אבל אתה לא מזיז את הלבבות של האנשים, אתה לא מזיז את הנפשות שלהם, אתה לא יוצר שינוי בעומק בחיים שלהם. וממילה זה סוג של מנהיגות שקוראים לה היום פוליטיקה. לא יודע בדיוק מה המילה בעברית לזה, לא יודע. שירות ציבורי זה משהו אחר לגמרי. אתה בא כדי לשרת. לא כדי שהציבור ישרת אותך, אלא כדי שאתה תשרת את הציבור. זה עולם אחר לגמרי. על כן, לפני שהם מכניסים את הלוויים לתוך התפקיד הציבורי שלהם, מעבירים אותם את הניסוי, מעבירים אותם את הזיכוך, כדי שהם יהיו שמשים למקום, כדי שהם יהיו שרתים אמיתיים, כדי שהם יבינו מה זה נקרא להיות משרת ציבור. אבל אם הלוויים זוכים למעלה רוממה, וכל מה שהם צריכים לעשות זה עכשיו להתאמץ, איך להגיע להישג הרוחני הזה, ואין לזה שום ביטוי של מבחן, אז באמת זה לא דורש מאדם כלום, מבחינת מידותיו, מבחינת אופיו, מבחינת אישיותו, לא דורש ממנו כלום. אומר רש"י, אם התורה אמרה, קח את הלוויים, אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אנחנו עכשיו הולכים לעבור את הניסוי, את הזיכוך, את הטהרה, זה אנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא, מפרשת הענן, הוא הולך איתנו, והוא מזכך אותנו, והוא מתערב בחיים שלנו, והוא משנה את אופיינו האנוכי. זה לא יכול להיות שאדם משתתף ב-40 שנים כאלה של מסעות והוא לא יזדקח במשהו, הוא לא השתנה במשהו. אם כל יום לא ברור, אם עוד 5 דקות אתה עוצר, או אתה נוסע, אין שום התראות. אדם העולה בכלל לא יכול להבין את זה, הכל מתוכנן אצלו, את כל לוזים, הכל מסודר, הכל מתוקתק. אם הוא קבע מבחן בגרות במתמטיקה ביום מסוים, יהפך העולם, זה יהיה בלוז הזה. הוא עושה מבחן במחשבת ישראל ב-2800 ל-900. אחי, זה יום אחרי יום ירושלים. הנוער רוקד ריקוד גלים, איך אתה עושה המבחן מחר בבוקר? אתה אומר, אוי, לא ידעתי שזה כפתת. כפחית, אני יודע רק 18 ל-800. אז תזיז! אפשר להזיז. זה לוז, קבוע. אתה נמצא במדבר, אין לוז. אין תחזית מזה להעביר. כל הכלים המודרניים שאדם צריך לשמוע אותם היום כל 15 דקות, הוא לא יכול לחיות מזה, אין לו קיימים. תסתכל על הענן, זז, תזוז, נוחת, נוחת, נשאר במקום, נשאר במקום. זה טירונות 40 שנה. לא 40 יום, לא 4 חודשים, לא 1.25 שנה, 40 שנה. בסוף יוצא משהו, לדורות. הדור של המדבר הוא מכל מיני סיבות נשאר במדבר, אבל אנחנו קוראים את התורה 2000 שנים אחר כך, לא בשביל להיזכר מה היה לפני 3000 שנה, אלא בשביל לחיות על פי זה. אנחנו לא זוכרים היום שיש, אני לפחות לא יודע איפה יש ענן שאפשר לנסוע אחריו, אבל התחושה הזאת שיש מוביל לעולם ושאנחנו יכולים על פי התלות בו לנוע, זה הבירור האלוקי שהוא יכול לעשות איתנו בגלל שאבינו מלכנו דואג לצרכנו, בדיוק כמו המבנה הזה שתיאר אותו משה רבנו בהגדרה של ההנהגה. זאת הפעולה האלוקית ואנחנו לומדים ממנה. אולי עוד יותר בהרחבה, מה שפועל בתורה משה רבנו מול הסוגיה הלא פשוטה של התביעה של הבשר, של הבכי של עם ישראל. על מה בוכים? על זה שאין בשר. ואז אומרים את הביטוי שהוא עצמו הוא שערוריה מוסרית, להגיד נפשנו יבשה. אתה יכול להגיד שאין לך בשר, הגוף שלך יבש. אתה יכול להגיד התאוות שלך הם לא נותנות לך מנוח, אבל להגיד נפשנו יבשה, על מה? על בשר. ואז אומר משה רבנו, כשהוא שומע את הבכי, שומע את התיאור הזה של נפשנו יבשה, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לפתור את הבעיה. למה? נסתכל למטה קצת בהמשך, בפרק י' פסוק י' ב'. אומר משה רבנו, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדיתי הוא. מי דיבר איתך לרעיון? מי ביקש ממשה רבנו ללדת את כל העם הזה? אומר היה הספורנו, שאם היה מדובר באב ובנו, כשהאב מטיל איזושהי משימה קשה על בנו, כיוון שיש אהבה בסיסית הדדית ביניהם, אז יש אמון לבן בדרישה של האבא. אבל אומר משה רבנו, אני לא ילדתי אותו, את העם הזה. אין להם אמון בהנהגה שאני מנהיג אותה. ולכן לא יעזור כלום. אתה קדוש ברוך הוא צריך להתערב בסוגיה. אומר חתם סופר, בביטוי הזה אנוכי הריתי את העם הזה, יש לימוד גדול. ביחסי רב ותלמיד. אומר אותם סופר, רב יכול ללמד תלמידים, רב יכול להורות להם, לפסוק להם, יכול להדריך אותה. דבר אחד הרב לא יכול לעשות, הוא לא יכול להרות אותם. להוליד אותם הוא לא יכול. אומר חתם סופר, לרב יש 5 תלמידים, יש 5 הבנות שונות מה הוא אמר. עד כדי ויכוח, אחד אומר הוא אמר, השני אומר הוא לא אמר. אומר חתם סופר, יש לו 1,000 תלמידים, יש לו 1,000 הבנות. למה? כי מה שקובע בהתפתחות שלי כתלמיד זה האופי הנפשי שלי. הרב מלמד לפי גודלו, מה אני קולט לפי האופי שלי. את האופי הרב לא יכול להוליד, הוא יכול לנסות להרים את הרב, את הרף הגבוה. הוא יכול לנסות להתוות דרך. את עיקר העבודה הנפשית, אם לא עושה אותה אדם בעצמו, אין מי שעושה בשבילו. יכול באופן כללי להיות מרוצה מעצמי, אני נמצא במקום של תורה, יש השפעה, יש רב גדול, אז הוא מגדול, אני מסודר. אם לא חפרתי בתוך הנפש שלי, לא בררתי מה צריך תיקון, מה צריך התפתחות, מה צריך זיכוך, הרב לא עושה את זה בשבילי. נכון שכתוב שאדם מלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו וכתוב כאילו ילדו. זה לא שבח, זה אחריות. אתה מלמד אנשים, זה לא משנה אם אתה מלמד תינוק בן חודש או ילד בן שנתיים או נער בן 12, לא משנה. תמיד תחשוב שהם הילדים שלך. מכאן תיקח את הכוח ללמד אותם, מכאן תיקח את האהבה, מכאן תיקח את האחריות. וממילה זה מה שהפסוק ממשיך. כי תאמר אליי, שאהו בחלקך, כאשר ישאו מן את היונק על האדמה שנשבעת לאבותיו. זה בדיוק סוגיית המנהיגות. שלפעמים אתה יכול לראות אנשים במצב נמוך, תתכופף אליהם, אל תחכה שיבואו אליך. כמו שהאומן נושא את היונק, הוא מרים אותו אליו, כך בתפקיד הלימוד והללמד וההנהגה, כאשר יישא האומן את היונק, תוריד את ראשך, תתכופף, תרקום, ואז תעלה אותו. וזה חלק ממה שאומר משה רבנו, אני יכול לעשות את זה עד גבול מסוים, אבל ברגע שזה נוגע למזג הנפשי העדין, זה הם צריכים לעשות בעצמם. אני לא יכול לעזור להם בזה. מבחינת היחס בין רב לתלמיד, אומר חתם סופר לפי הבנת אותו פסוק של האנוכי הריתי את העם הזה, מבחינת היחס זה אומר שעיקר העבודה מוטלת על התלמיד. איך יעשה אותה? עם רבו. רב חיים וולוז'ין הוא התבטל לחלוטין לגאון מוינה. הדברים שהוא אמר וכתב ביחס שלו כתלמיד לעומת הגאון מוינה הם דברים מאוד מיוחדים של אדם שהכיר בקוטנו מול הגודל של הרב שלו. ביטויים של הערצה גדולה. נופלת לידיו של רב חיים מוולוז'ין המשנה בפרקי אבות, הכתובה פה למטה בפסקה 5. יוסף בן יעזר, איש צרדה ויוסף בן יוחנן ירושלים, קיבלו מהם. יוסף בן יועזר איש צרדה אומר, היא ביתך בתוועד וחכמים. והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דברי. איך מפרש רב חיים וולוז'ין, גדול תלמידיו של הגר"א, פה מצד ימין למטה. אומר רב חיים, הלימוד נקרא מלחמה, כמו שנאמר, מלחמתה של תורה. אם כן, גם התלמידים לוחמים יקראו. והוא מתאר את הגמרא מסכת קידושין, אפילו אב ובנו, רב ותלמידו, נעשו אויבים זה לזה. אם לומדים ומתווכחים ביניהם ומבררים, ויש דעות שונות לחלוטין, זה לרגע יוצר תחושה של ריחוק, אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים, שנאמר, עת ועב בסופה. אומר רב חיים, גדול תלמידיו של הגאון מווילנה, המתבטל לגאון מווילנה. אומר רב חיים, אסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם. מי היום היה מעיז להגיד דבר כזה? אסור לקבל דברי רבו. לפעמים היא האמת עם התלמיד. ולכן אומר רב חיים כתוב, היא ביתך בית ועד לחכמים, ומי מתאבק, מתאבק מלשון ויאבק איש עמו, שהוא עניין התאבקות מלחמה. אומר רב חיים מפליג, כי היא מלחמת מצווה היא. וכן אנו, תראו זה ביטוי קשה, נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ. מה זה? מה פעם שהביטוי הזה נגד? אומר חיים ונשמתם משמי מרום, חברים מפורסמים, בספריהם איתנו, הנה על ידי הספרים בשביל בבתינו, ביתנו הוא בית ועד לחכמים, ככה היא פותחת את המשנה, היא ביתך בית ועד לחכמים, על ידי הספרים. אז מה אתה עושה במתאבק? תאבק בהם. מה זה? הוזהרנו גם כן, ניתן לנו רשות להתאבק, ללחום בדבריהם, ולתרץ קושייתם, ולא לישא פני איש, רק לאהוב את האמת. בעולמנו המודרני התורני, הפתוח, המחובר, עם כל המילים של הזרימה וכו' וכו', הרבה מאוד אנשים יחתמו על דברי רב חיים וולוז'ין. אבל הוא לא גמר את דברו, כי גם המשנה לא גמרה את דברו. מה מוסיף רב חיים? אבל עם כל זה, ייזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב. זה רב חיים לא סבל גאווה. אז איפה הגבול? איך יודעים בדיוק מה זה להיאבק ומה זה לדבר בגאווה? זה נשמע אותו דבר. אומר רב חיים, אם כל זה ייזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב, באשר מצא מקום לחלוק, וידמה כי גדול הוא כרבו, כמחבר הספר שהוא משיג עליו. אומר רב חיים, וידע בבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו, ולכן יהיה אך בענווה יתרה. לכן כתוב, מתאבק באפר רגליהם. מה זה באפר רגליהם? בתנאי שזה יהיה באפר רגליהם, בענווה והכנעה לדון לפניהם בקרקע. בימינו היה אפשר להגיד כך, רב חיים כשהוא מזהיר לא יישא פנים לאיש, אלא רק לברר את האמת, הוא גם מתכוון לא יישא פנים לעצמי. כלומר, שכל ההדגשה של להתאבק הדגיש רב חיים כשהוא דיבר על קושיות. זאת אומרת, הוא אמר, יש דברים מסוימים שאתה שומע אותם, או רואה אותם, או קורא אותם, אתה לא מבין אותם, אז תגיד שאתה לא מבין, תגיד למה. אבל לא התיר רב חיים, לא עלה בדעתו להתיר, שאתה מחווה דעה על רבותיך, או שאתה אומר, ספרים טעו. אם זה עובר מרמת השאלות, החיפוש, החתירה, המלחמה על האמת, לרמת מסקנות, זה לדבר בגאווה. לחשוב שאתה יותר גדול מהרב שלך, לחשוב שאתה יותר גדול מהספר שאתה קורא אותו. הטעות הזאת היא גבולית, כי קודם אמרת מתאבק, מתאבק זה שומר מכל משמר הברור האמת, אבל לא מחווה דעות, לא אומר נראה לי ולא נראה לי. אתה יכול להגיד שמה ששמעת לא הבנת את זה, את הקושיות האלה תברר, לא חוות דעת. אז כך אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. היום המסוג תלמוד תורה זה מוסד, פעם תלמוד תורה זה היו מילים שביטאו לימוד תורה, זה מה שאומר הרמב״ם בהלכות פרק ד', אומר הרמב״ם, אתה יושב בשיעור, אתה שומע הרב שלך אמר משהו, מבחינתך זה מעמד הר סיני, ובצדק, אבל לא הבנת מה שהוא אמר, תשאל, מה אתה מפחד? שהוא ישתות לך במקום, לא הקפדן למד, ולא הביישן למד, ומזהיר הרמב״ם את הרב ואומר לו, אל תכעס עליהם, תשנה להם, תחזור ותלמד איתם בעומק כדי שיבינו את הדבר על בוריו. זה הלכה ד'. הלכה היא אומר הרמב״ם, שאם אני מתבייש מחבריי, כי אם אני שואל שאלה אני מעכב אותם, או אני שואל דברים שמובנים להם, אז בגלל שאני מתבייש מחבריי שהם כבר הבינו ואני לא הבנתי, לכן לא שואל, אומר הרמב״ם. ולפי האחרונים, הדברים האלה של הרמב״ם מיוסדים על שתי הלכות, גם על ההלכה של רב ותלמיד וגם הלכה של תלמיד ותלמיד, כלומר חברים. אומר הרמב״ם, אם נתבייש מדבר זה והוא לא שואל, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום. איך אפשר להגיד את זה? אתה יושב, מסכם, יש לך דיסקים, יש לך סיכומים, יש לך הכל. מה תגיד? לא למדת כלום? בסך הכל לא שאלת. אם לא שאלת, שואל אותך הרמב״ם, איפה בקש אותך הלימוד? הרי לפי החתם סופר, הרב כשהוא מלמד אותי, הוא לא בונה את הנפש שלי, אני צריך לבנות אותה. הווה אומר, הנפש שלי רחוקה מאיפה שהרב שלי נמצא. אז איך יכול להיות שאין לי שאלה? אולי לא תמיד אני אשאל בציבור, אז אני אשאל ביחידות. אולי לא תמיד אני יכול לשאול בכתב, בעל פה, אז אני אשאל בכתב. אנחנו היינו יושבים ליד הרב ציודה, רוע דיני פחד. לא היינו יכולים לצאת מילה מהפה. קדוש עליון. הוא לא היה מוכן לדבר הזה, הוא אמר תכתבו ואני אקרא, והיה קורא ושואל, האם התכוונת לזה, התכוונת לכך? אם אתה לא שואל, אם אתה לא מבטא איפה עומדת הנפש שלך מול מה שהרב שלך לימד, הווה אומר, אתה לא עובד בנפש, אז מי יעבוד? נגיד שהשיעורים של הרב שלך הם נפלאים, ונגיד שאתה ממש מגיע לפסגות רוחניות, אבל מה נשאר לך מזה? מה משתנה בנפש שלך כתוצאה מזה? אתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אתה מגיע לפסוק פרק י"ב, והאיש משה ענה מאוד מכל האדם אשר בני אדמה. מה נשאר לך לעשות אם זה לא מפריע לאנשים לשמוע את הקריאה? תמחא כפיים. מה זה נתן לך את זה שהושה הוא ענב מכל אדם אשר בני אדמה? אתה יודע עכשיו את הידיעה הזאת, מה אתה עושה איתה? אמר לך הרב חיים, מה אתה עושה בשיעור? אתה שואל או לא? ואתה לא שואל כדי להתגאות, אתה שואל כי אתה מחפש, אתה שואל בענבה. מאיפה אתה יודע שהענבה הזה לא תשתוק ותבטל דעתך מפני רבך? איפה אתה יודע את זה? מהפסוק באיש משה ענב מאוד. אומר התורה תמימה, כי האדם היחידי עלי אדמות שהוא יכול להיות הענב מכל האדם אשר בני אדמה זה רק משה רבנו, כי הוא היה העשיר ביותר, הגיבור ביותר והחכם ביותר. זה משה רבנו. כל כישרון שיש לך, אתה לא מזניח אותו. אתה לא מדלג עליו, אתה לא מטשטש אותו. ועל כן אתה שואל, אתה מברר. אתה לא מוחק את האישיות שלך. ומתוך שאתה מברר מה הכוחות שיש בך, מה הסברות שיש בך, מה ההבנות שיש בך, מתוך כך אתה נהיה בעל ענווה. כי אתה את הכישרונות שלך יודע מאיפה קיבלת אותם. ולשם מה קיבלת אותם. הבירור הזה נמצא בפתח של פרשת בעלותך. כל סוגיית המנורה, גם המשכן, גם המקדש, ולא פחות מזה, בבית המקדש אחר כך, בכל הבירור של בית שני, כולל חנוכה, שזה קרב גדול על המנורה, על חנוכיה, שמן זית קוטטים אותו, מהקטיטה הזאת יוצא משהו נקי. ואתה עושה את ההכנות, אתה עושה את כל ההשתדלות, והשלמת היא עולה מאליה. המנורה זה הסמל של בית שני, וגם של מדינת ישראל. כי האור הוא מגיע מלמעלה. עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה. עשינו לך בימי שלמה וכבתה. מכאן ואילך אין אנו אלא, יש אומרים מאמינים, יש אומרים ממתינים, כל אחד בגרסה שלו. הקדוש ברוך הוא פקד את המשכן ופקד את המקדש והיה מוריד אש מהשמיים. אנחנו הכנו מה שאנחנו צריכים להכין, והקדוש ברוך הוא נתן משלו. זה סוגיית הכישרונות, זה סוגיית הענווה. נותן הקדוש ברוך הוא כוחות לאדם, השאלה לאן הוא מטה אותה. הקדוש ברוך הוא יוצר צמאון באדם, הוא בוכה בגלל הצמאון הזה, למה אין לו בשר? מה האמת? האמת שיכול להיות שהוא בוכה בגלל שאין לו נבואה. כי הנבואה הייתה רק אצל משה רבנו. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? נאסוף 70 איש ועצלתי מן הרוח. אומר המלבים, מכאן ואילך אין יותר נבואה רק אצל משה, אלא אצל כל ישראל. הווה אומר, כך מבאר שפת אמת, אתה רוצה להיות במצב שנבואה, אבל אתה מתרגם את זה אחרת. הנפש בתוך תוכה צמאה לנבואה. אבל התרגום של המודעות, של הרצון, של הרגש, זה לבשר. אז עכשיו תיקח. לפניך תהיה אפשרות של בשר ואפשרות של נבואה. תחליט מה אתה רוצה. זה הקדוש ברוך הוא נושא את העומד כמו שהעומד נושא אותו. מתכופף אלינו עד למטה, עד לשפלות המדרגה הזאת של נפשנו יבשה, בגלל בשר. אבל מרים אותנו לאפשרות של נבואה. ועל כן אומר רב חיים, אם זה לא בגלל, השאלה שלך לא נובעת בגלל שאתה, משהו לא מוצא חן בעיניך, אלא אתה מנסה להבין את הדבר. זה מלחמתה של תורה, זה מלחמה לבירור האמת. אז דווקא בגלל שזה בא בענווה, אתה שואל ולא מרפא. ושאלתך היא שאלה חיובית, היא לא שאלה של התרסה, היא לא שאלה של גאווה. ובעצם על הסוגיה הזאת של הגאווה מול הענווה, התנהל הקרב הגדול של הבית השני, שאנחנו נותנים לו מקום וביטוי בפרשת בעלותך, בהפטרה שלה. שזאת נבואת זכריה שנמצאת פה בצד שמאל. כן, חבוד. בגלל שהענווה היא בעצם מאמץ השייכות בין הכוחות של האדם לבין המקור האלוקי, אז זה תהליך אינסופי. הוא לא חד פעמי. ואדם שחושבים שהם עבדו איזושהי עבודה מסוימת במידה הזאת והם גמרו לעבוד, הם לא מבינים מה זה גאווה. לא מבינים מה זה ענווה. זה תהליך בלתי פוסק. רב אליעזר בן עזריה, הוא לא התאמץ, הוא לא השתדל, הוא לא עשה כלום בשביל לקבל הנהגה של ראש הישיבה של עם ישראל. אומרים לו, אתה רוצה להיות? אומר, רגע, אני הולך לישון בבית שלי. מה אתה הולך לישון בבית שלך? בבית. מה אתה הולך לישון בבית? אומר אחד האחרונים בספר יד שאול, כיוון שכתוב בגמרא בסנהדרין, שאדם גאוותן לא מתקבל על אנשי ביתו, הם לא סובלים אותו. אז הוא הלך לשאול אותם, רבי אליעזר בן עזריה, האם הוא מתגאה? מה אתה רוצה לך לשאול אותם? מכיר אותם כבר 50 שנה. מה הוא שאול אותם אם הוא מתגאה? מכירים אותו? היה אומר, לברום שפירא, הרב הראשי לישראל, צריך לצאת לכבחה, ראש שיבת מרכז הרב. היה אומר, באותו רגע שנתנו לך תפקיד, כבר הגאווה יכולה להשתלט עליך. מה שהכירו אותך לפני דקה, זה לא מחייב. שנשארת כזה. אולי משום כך, אומרת הגמרא בעירובין, בדף נון ה', לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח. מה הסימן שגסי הרוח? למה הם נקראים בשמיים? אומר המהרש"א שם בעירובין, זה אלה שחושבים שאין להם יותר עשה לך רב. הם הרבנים. אין להם מישהו מעליהם. אם אין מישהו מעליך, תדע לך, לפתח חטאת רובץ. זה רב מעליך, זה ספר מעליך, זה הוריך מעליך, זה הציבור מעליך, לא משנה, אם אין לך מישהו מעליך, לא תחזיק מעמד. בגלל שהבלבול הנפשי והמוסרי כל כך גדול בתחום הזה של הכישרונות, הנטייה הטבעית היא לשייך את הדברים לעצמנו. ועל כן הקרב הזה על הגאווה והענווה הוא בלי סוף. אין שום שלב שמאדם יכול להגיד, מציתי, נאחזתי, עכשיו זה כבר זורם. אפילו המושג לתחזיק לדעתי הוא לא מספיק. צריך לחדש כל הזמן את ההבנה של הענווה, את המוטיבציה של הענווה, אחרת זה לא מחזיק מה. החיים היום הם מלאי קטנויות של כבוד אישי. זה לא נגמר בכלל. מרוב שאנשים הם חלשים בשיעותם, כך הם דורשים שיכבדו אותם. במקום להבין שהכבוד האמיתי זה לכבד אחרים. צריך בשביל זה המון כוחות של שמחה שאדם ישמח בחלקו, כדי שהוא לא יתחרה באחרים ולא יקנה בהם. זה מלחמה בלי שום הפסקה. תיקח את הדוגמה שאמרת על ימין ושמאל. קודם כל במקור שלה היא נאמרה על בית דין הגדול, על סנהדרין. למה? ביטוי מאוד מיוחד אומר רמב"ן. כי אתה צריך לשמוע בכל הסנהדרין ימין ושמאל, כי רוח השם על משרתי שמו. זאת אומרת, בני אדם שיש להם תחושה, והיא צריכה בירור ובנייה כל הזמן. בני אדם שיש להם תחושה שהם משרתי השם, הם יכולים לכוון אל האמת, האמת האלוקית מתגלה דרכם. אבל שואלים אחרונים, למה כתוב, אפילו יגידו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין? למה לא אמרו, אפילו יגידו לך על יד ימין שהיא יד שמאל, ועל יד שמאל שהיא יד ימין? ימין ושמאל זה לא יד ימין ויד שמאל. למה? אני אשאל אותך, אחי, איך קוראים לך? דוד. דוד יושב מול אלישע, אלישע יושב מול דוד. נגיד דוד הוא סנהדרין הגדול, בן דין הגדול. ואלישע בא לשאול שאלה את הרב דוד. באיזה מצב אנחנו נמצאים בסדרי הגוף שלנו? יד ימין של דוד היא מול יד שמאל של אלישע. יד שמאל של דוד היא מול יד ימין של אלישע. עכשיו נחלקו חז"ל. בירושלמי כתוב, יגידו לך ימין שהוא ימין ועל שמאל שהוא שמאל. לא כתוב שם על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין. הספרי ובעקבותה ברש"י כתוב על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין. אז האם יש פה מחלוקת בדברי חז"ל או השלמה בדברי חז"ל? כי ברגע הראשון שאני עומד על הסוגיה ולא הבנתי מה שהסנהדרין אמרו, אז מבחינתי השמאל שלי הוא מול הימין והימין שלי הוא מול השמאל. זה לא מתאים. אבל אם אסתובב, אשנה את נקודת ההסתכלות שלי, אשנה את זווית ההסתכלות שלי, מה יצא? שימין שלי כמו הימין של הרב שלי ושמאל שלי כמו השמאל שלו. אז המושג לא תסור, הוא לא בא לדכא את הבירור של האדם. הוא בא לומר לו את הענבה, בא לומר לו, תגיד, אחרי שבררת, אחרי ששאלת, אחרי הכל, אחרי הכל, יש מי שיודע יותר ממך. ואם אומר המרשה, אני חושב שאין מי שיודע יותר ממני, אין גאווה יותר גדולה מזאת. זה ברור דק שמדקים, זה בכל מצב של האדם, בכל שיקול של האדם. תרוקד חתונה, אשרי מי שגדל בתורה, מה לא בתורה. מה אתה אומר אחר כך? ועושה? נחת רוח. להיות שמאל. אתה מבין, אתה קיבלת כוח מסוים בשביל לעשות נחת רוח להיות שמאל. הרי זה דבר שאתה לא יכול להתמודד איתו לבד. איך תדע אם אתה באמת עושה נחת רוח או לא? צריך כל הזמן לעבוד בעבודת טיהור עצמי, זיכוך עצמי. יכול להיות שזה מה שמופיע בנבואת זכריה, שהנביא מתאר את הרינה והשמחה של בת ציון, פסוק י' ד' ט"ו, ואומר הנביא בפרק ב' ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, מצטרפים. אומר הנביא, פסוק ט"ז, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. ההוא שמח והרב קוק מפרשים פה אותו דבר. בחר עוד בירושלים, זה אחרי שאומות העולם התחילו להתקרב אלינו, צריך להיות לבחור בחירה נוספת בירושלים. הילדי ישראל העמים לא יטושטש לעתיד לבוא. והראיתי את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם ושטן עומד על ימינו לשטנו. המפריע הגדול של ברור האמת, של ברור הענווה, של החיים על פי מידות, של התנהגות אמיתית, של הנהגה אמיתית, האויב הכי גדול זה השטן. איזה קליפה כזאת של כוח טומאה לא מרפא מאיתנו. איפה שיש קצת מחלוקת הוא מגדיל אותה, שם תהום ביניהם, הורס את האמת. האמת בחבלי משיח, אומר הנביא ישעיהו, היא נעדרת. אומרים חז"ל, עדרים עדרים. אבל המחלוקת של ברור האמת. היכולת להתגבר על כל הקליפות האלה, זה פשוט להילחם בשטן. באותה קליפה שמנסה להסיח את הדעת מהאמת, באותה קליפה להילחם. למי מתכוון הנביא? אומרים הראשונים, זה סנבלת השומרוני. אלה שהתנגדו לבניית חומות ירושלים, הם השטן. הם לא רוצים שהאמת האלוקית תתגלה בחיים של ישראל. הם מלחמים בה. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך המוכר בירושלים. הלא זה אוד מוצל מאש. זה אוד שניצל מהגלות. למה אתה סנבלת השומרוני מתנכל לו? למה אתה גשם הערבי מתנכל לו? למה אתה טוביה המוני מתנכל לו? יגער שמך. מכאן ממשיך הבירור פסוק ג' ויהושע הלבוש בגדים צועים ועומדים לפני המלאך. איך זה יכול להיות? יהושע כהן גדול. רוב המפרשים אומרים שהייתה אז מכה גדולה שניסו את הערובת בתוך הארץ. ועל כן גם יהושע כהן גדול במשפחתו נשאו נשים נוכריות. אז כמעין ביטוי של אחריות, אומר לו הנביא, הוא מתאר את הבגדים שלו, ואומר, בים ויום אל העומדים לפניו לאמור, אסירו הבגדים הצועים מעליו. ראה, אמרתי לו, עליך ועליך ולבשת אותך מחלצות, זאת אומרת, להגיע למצב שבו תטהר את כל המשפחה, ואל תחיו עם הטעות הנוראה הזאת, ואל תתחתנו עם אומות העולם. יש פירוש שעמל ואימו לחמו, פירוש אחר. הוא אומר שכל הבירור הזה של להסיר את הבגדים הצועים זה הכוונה לכהנים שנשארו בשלטון. ההישארות בשלטון צריכה להיות צמודת משימה לשרת את האומה ואת אלוהיה. אבל ברגע שהתודעה הזאת, ברגע שהרצון הזה, ברגע שהרגש הזה, ברגע שברור העומק הזה של מושג השירות הוא נשחק, אז נתקעים בתפקיד ולא יוצאים ממנו. ועל כן, החשמונאים פרק זמן מסוים, אומר המאמין, היו צריכים למלוך, פיקוח נפש. אבל אחרי זה, כיוון שהם כהנים, הם היו צריכים להעביר את התפקיד הזה לעם אחר. והמבחן של הענווה, כך מוכרח, אומר הבן איש חיים הירושלמי, זה שאדם מוכן לעזוב את תפקידו כדי שייכנס מישהו יותר ראוי ממנו. זה המבחן של הענווה. וכן, בעצם, הבגדים הצועים אצל יהושע כהן גדול היה בגלל העובדה שהכהנים החשמונאים המשיכו בתפקיד ההנהגה מעבר לשנים שהם היו צריכים להמשיך. וזה נקרא בגדים צועים. צריך להחליף אותם. בסוף בסוף כתוב בפסוק ח' בפרק ד' בזכריה, בפסוק ו' כתוב, ויען ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. מדייק היה רבנו הרב צבי יהודה, שלא כתוב לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח. אם היה כתוב כי אם ברוח, הייתי חושב שהתורה באה ליצור התנגשות בין החיים והכוח לבין הרוח. אבל היה אומר רב צודק, כתוב רוחי, לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. אם אתה נותן לכוח ולחיים את המשמעות האלוקית, אז יש להם ערך. והנה הראשונים איך הם מסבירים את הפסוק, לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוחי רוח השם אשר על כורש.
רוח השמש על דריווש. זה לא משהו מנותק מהמציאות, זה איך שקדוש ברוך הוא פעל דרך מנהיגי אומות העולם. זה נקרא קיים ברוחי. מדוע הפסוק הזה נמצא פה? בשתי סיבות שהן בעצם הפוכות. אחת, לצד שאומר שאדם הוא יישאר, הוא לא יפעל, הוא יהיה פסיבי. הוא לא תמיד יודע מה לעשות בדיוק, הוא לא תמיד יודע אם זה הגיע הזמן לעשות בדיוק, הוא לא יפעל. לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוחי. רוח השמש על האומה היא דוחפת לעשות, היא דוחפת לפעול. ואם אתה מתכחש לזה, אתה בעצם מתכחש למה שקדוש ברוך הוא רוצה. הנקודה השנייה כתובה בהמשך. למטה פסוקים ח'-ט'. וידבר השם אליי לאמור. ידי זרובבל, זרובבל אז היה מה שמכונה ראש הדרג המדיני, לא הרוחני. ידי זרובבל יסדו הבית הזה בידיו תבצענה, וידעת כי השם צבקות שלחני אליכם, כי מי בז ליום קטנות? מי רען להם לצדיקים, אומרת הגמרא בסוף סוטה, שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? המפרש רבנו הרב ציודה, שיתבזבז מעמדם. מי גרם להם? עונה הגמרא, מי בז ליום קטנות, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, קטנות אמונה. הגודל והקוטן של האמונה זה בעצם האופן שבו האדם מסתכל מנקודת מבט של אמונה על כל מכלול החיים. פעמים שהמציאות לא מתנהלת כמו שאדם רוצה. פעמים שעם ישראל רוצה בשר. תחדור פנימה. אל תסתפק במשפט על החיצוניות. תחדור פנימה. כי אם מתוך תורה ומתוך אמונה נשארים גם אנחנו בתוך ההסתכלות החיצונית, אז המציאות מבזה אותנו. ככל שכמדי שמשיח מתקדמים, המציאות צמאה. בני עצמם צמאים לפגוש גודל אלוקי. חלקם כמעט יוצא מדעתם שהם לא פוגשים את זה. מה תיתן להם? דבר קטן, מעשי, מיידי, שנוגע לתחום מסוים בחיים? לא תיתן להם מכלול. מה תיתן להם? תיתן להם בית חולים עם חדר מיון ממוגן בחזית? או תיתן להם מלחמה על קברות? תחליט, איזה גודל אתה נותן? מה תיתן להם? חינוך של כבוד הדדי או חינוך של התנשאות? שאלה לא יכולים ללמוד עם אלה, מאיפה? לא תגיד, כיפים ומאמינים. הדקות של הדקות של הדקות, היא לא יכולה להיפגש עם הדקות של הדקות של הדקות. זה גודל זה, מה זה? מי גרם לצדיקים שהתבזבז מעמדם לעתיד לבוא? שלא סופרים את הצדיקים לעתיד לבוא, כי תורתם ואמונתם לא מתגלית בגדלות. מה אתה לומד מזה? למה תהיה צממי מזה? איך למשה רבנו? תלמד התנהגות, תלמד הנהגה, תלמד ענווה. הבן של רב חיים וולוז'ין כותב על אבא שלו, בהקדמה לנפש החיים. אם לא היה כתוב במשפט הזה, אפשר להגיד אותו. הוא לא מופיע בדף, משתדל לצטט אותו, במלואו, במדויק, אבל אפשר לקחת את זה אחרי זה ממני ולראות אם הומצאו מילים או... אחרי שהוא מדבר כמה וכמה פסקאות על הענווה של אביו של רב חיים וולוז'ין.
היה אומר כך, בכל דרכיו היה ממעט כבוד עצמו להרבות כבוד שמיים. הן במילה דציבורה בפרט בענייני הכלל, השליך נפשו מנגד ועסק הרבה יותר על כדי כוחו. ואף כי זקן היה, היו ידיו אמונה עד בוא השמש. אומר רבי יצחק בנו של רב חיים על אביו, ואף ככלות כוחו רחמנא ליצלן גם על משכבו, עיניו היו נשואות השמיימה לשתף שם שמיים בצער דכלל ופרט. בגניחות והנחות ושברון מתניים. ואז הוא כותב, הבן הנביא, היה רגיל להוכיח אותי שראה שאינני משתתף בצער דאחרינה, בצער של האחרים. וכה היה דברו אליי תמיד. אומר יצחק, מה אבא שלי, ראש ישיבת וולוז'ין, שיסדה את כל ענף הישיבות בדור האחרון, מה היה רגיל להגיד לי? שזה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק להועיל לאחרים. בכל אשר ימצא בכוחו לעשות. אתה רגע עוזב את ההגדרה הזאת. אתה רגע חושב שיש משהו באישיות שלך שהוא צריך לבוא לידי ביטוי והוא העיקר, תודה. אתה נכנס מילימטר לגאווה. לא אכפת לך מצער הרבים, מצער הציבור. אומר לך הרב יצחק בשם אביו, אתה בעצם מתכחש לעצמיותך ולקיומך. כשנבראים עם הייחודיות ללכת כנגד רוחו של כל אחד, ללוך כנגד רוחו של כל אחד, אז כל ייחודיות יש מקום. אומר רב חיים, נכון, יש מקום. לייחודיות יש מקום כמשרתת, לא כמשיגה. זה בדור שלנו קשה להבין שאדם תמיד חם כזה אמיתי אומר אתה תחשוב על אחרים. צד שני, בדור שלנו אפשר להבין שהשאלה הגדולה היא באמת שאלת העצמיות. אותה שאלת עצמיות במתאבק, מי זה שותה בצמא את דבריהם? כתוב שם בתחל בדבד חכמים, מתאבק באפר רגליהם. זה הבין, הסביר לנו רבחי וולוז'ין על פי הרישה של איך ביתך בדרכים עדי הספרים, ואתה שואל ואתה מברר ואתה לא קונה חתול בשק. זה שאתה מתאמץ לברר את הדברים, זה עצמו בית ועד בחרמים, והם מתאבק בפגלה. מה כתוב באמצע? הווה שותה וצמא את דברי. אדם צמא, הוא שותה. הנה חברים שלו רואים שהוא צמא, מביאים לו לשתות עוד פעם. זה הגיוני. אבל מה פירוש הווה שותה בצמא? איך שותים בצמא? היחידי בעבוד הרבי נתן שיכול לענות על ההגדרה הזאת, מי זה? ניחוש, אחים יקרים. אחד, בכל חז"ל. רבי עקיבא, היחידי. למה? הוא היה המתמיד הכי גדול, הוא היה הלמדן הכי גדול. במקווה הוא עושה 862 תבילות כפול שם הוויה לחלק לארבע. לא ידוע. מה ידוע עליו? הדבר היחידי שידוע עליו זה ענווה. זה הכל. כשאתה ענו, אתה לא מחזיק טובה לעצמך. כי לכך נוצרת. למה נוצרת? למלא. אז כל מה שהגעת אתה שואף עוד למלא.
אפן זה לא נגמר. הרמב״ם לא היה מסכים לביטוי תלמיד חכם. היום המילים תלמיד חכם זה איזה הגדרה בעוצמה. לפי הרמב״ם זה ביטוי אחר לגמרי. לפי הרמב״ם קרא לזה תלמיד חכמים. הרי לא יכול להיות שאתה לא מפסיק ללמוד. אם לא יכול להיות שאתה לא מפסיק ללמוד, אתה בטח לומד מהרבה. הצמאון הוא לא נגמר מפני שאדם מבין שהוא כלי. כל השאלות שרב חיים דיבר עליהן, שזה חלק מהמאבק עם רבותיו, זה שאלות שנובעות מצמאון, לא מאיזה השקפה חיצונית שאומרת אני יותר מבין מרבותיי את הסוגיה, אלא עם ענווה. עם ישראל לא יכול ללכת במדבר אם אין לו ענווה. הענינויים האלה שהזכרנו קודם בכל פרשת הענן, אין אפשרות להתמודד עם זה אם אין ענווה. הניסיונות ששבט לוי עובר, שדיברנו על כך את הלוויים, המבחנים, אי אפשר לעמוד בהם בלי ענווה. ולכן סוף הפרשה, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם שהיה בני אדם. מה שאומר הנביא זכריה, שצריך להשתדל להיזהר מלזלזל במעשים של בני אדם. שיותר והרבה עוסקים בענבה, זה נדמה לכאורה שאין ערך כל כך לפעולות של האדם. אבל זה בדיוק העניין, שהמנורה לא מאירה במקדש בלי שעוזרים לה להיות מוארת. וידיו אומר, אל תבוז להם, אל תגיד מי בז ליום. אל תגיד, הידיים לא עושות כלום. מה שהוא יכול לעשות? אדרמה, האמונה שניתן לאדם כוח שאותו הוא צריך לבטא, שניתן לאדם, יש לאדם אחריות על תיקון. האמונה הזאת היא נותנת לאדם גם כוחות מעשיים לפעול. אל תתלהם בעצמך, אתה לא יכול לשנות את העולם. תעשה מה שאתה יכול, תעשה לטובה, תעשה בשמחה, תעשה מתוך ענווה, יהיה לך יותר זמן ויותר כוחות. אדוני משה, כלהם. מה עונה לו משה רבנו? מה עונה איש עם ענווה? מי ייתן מהקולם השם נביאים? מה אתם נלחצים משני אנשים שמתנבאים שמשה רבנו לא ייכנס לארץ? זה מה אתה, אתה החסיד שלי, אתה שומר על כבודי, בוא תברר את האמת. אומרת הגמרא בסנהדרין, אדוני משה כלהם, הטל עליהם צורכי ציבור והם קלים מעליהם. יש לזה המון הוכחות שצורכי ציבור מתישים את האדם, שוחקים אותו, מורידים אותו. אבל אם הלוויים אמרת להם אשריכם שזכיתם לשמש שרתים, שרתים למקום, אז אולי פירוש המשפט הזה אוכל לגמרי. אדוני משה כלהם, מה שאומרת הגמרא בסנהדרין בי"ז, נטל עליהם צורכי ציבור, צריך לקרוא את זה, נטל עליהם צורכי ציבור והם כלים מעליהם. אז הם כלים להופעת האמת. אז הם רק יגדלו כתוצאה מכך. דמר בתפילה בבוקר בשבת, לפי חלק בנוסחות. כל העוסקים בצורה ציבור באמונה, קדוש ברוך הוא ישלם שכר. אין דבר כזה בעולם. מי שעוסק בצורה ציבור באמונה, הוא רק מפסיד כסף. הוא רק נכנס לחובות. אין דבר כזה בעולם, מי שעוסק בצורכי ציבור באמונה, יש לו שכר. אין, זה חוכא ואטלולא להגיד את המשפט הזה. אלא מה? מה שכרם? עוד צורכי ציבור. זה שכרם. כמו שכר מצווה מצווה. מה הבעיה? שיש גבול לכוחות בגוף. ירפה לכל גופם. מה הבעיה שלפעמים עודף משימות, זה גם לפעמים טעויות רוחניות, יסלח לכל אמונה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. מה זה ברכה? ברכה פירושו תוספת. תן עוד. אמר משה ליהושע, מי ייתן והיה כל אבא שהם נביאים, כתשובה לשאלת יהושע, למה אתה לא מטיל עליהם צורי ציבור? ואז הם לא סתם אנשים מקוריים שאומרים כל מה שיש להם להגיד, אלא יש להם אחריות ציבורית. אומר לו משה רבנו, כולם יכולים להיות. כולם יכולים להיות מנהיגים. של מי? של עצמם. בעיה שהמושג הזה מנהיגות נתפס בחיצוניות כמשהו על אחרים. ואם בני אדם היו מבינים שמנהיגות זה דבר עצמי, הם היו מתנהגים אחרת. כך היה מפרש הרב צבי יהודה, וכך הוא היה חי. זאת הפסקה פה למטה, על מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כך אומרת הגמרא בברכות בדף ו'. אבל לא כתוב במשפט נשמעים למי? מה אני מבין? מבין בשטחיות שלי, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים לאחרים. אומר הרב צבי יהודה, לא. קודם כל נשמעים לך. אתה ירא שמיים. אתה לוקח את כוחותיך, את חייך, את כישרונותיך, ואתה איתם מתנהג על פי אותה יראת שמיים. דבריך נשמעים לעצמך. אם ממילא אדם חי בכנות כזאת, שהתוכן שהוא לומד, הוא קודם כל, הוא לומד בעצמו, הוא חי את זה בעצמו, אז דבריך גם יהיו נשמעים לאחר. אבל זה מתחיל מהבירור שלך, מההתנהגות בינך ובין עצמך. יש שם הרבה מושגים, מנהיגות צעירה, דור צעיר של מנהיגים, דור המחר, פרויקט מנהיגות, פרויקט מצוינות. הרבה עננים יש ואין גשם. מנהיגות אמיתית היא לא תצמח לא מיומרות ולא מתארים ולא מהישגים חיצוניים, רק מענווה. הם יהיו פחות בכלי התקשורת. אולי אפילו מנהיגים אמיתיים לא ישאירו להם ימים על ימי מלך. ועוד כל מיני הנאות של תלמידים שכנראה לא יהיה להם מקום. זה סוג אחר של הנהגה, שעם ישראל מתחיל להתקרב אליו. נראה שהפרק של מנהיגות יחצנית ומיוחצנת הוא די מיצה את עצמו. הבנו את העיקרון, ראינו את העיקרון, מספיק, לא צריך להמשיך עם זה. אנחנו לא יודעים איך ייווצר שינוי, מתי ייווצר שינוי. כמובן שאנחנו לא נביאים ולא פוליטיקאים ולא עיתונאים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יהיה הושעה ולא מה יהיה מחר. אבל הצמאון הזה הוא לא ירפה. לאט לאט עוד ועוד תפקידים, מינויים של אנשים עם ענווה, שזה חותמם, שזאת אישיותם. צריך להיות צמאים לזה, לרצות את זה, להתפלל על זה, ללמוד את זה. עזר השם להיות מאלה, כמו שרב יצחק אומר על אביו רב חיים, זה היה דברו אליי תמיד, זה כל האדם, לא לעצמו נברא, רק יועיל לאחרים ככל אשר יימצא בכוחו לעשות. בשורות טובות, כבר עוד מעט מתקרב להתקרבות לשבת, אז גם על הדרך ככה, שבת שלום, בשורות טובות, ברוך אתה אדוני.